פסח נחשב לחג לחוץ מאוד. האם יש מקום לבטל כמה מהחומרות שכבר אין להם טעם על מנת להפחית את הלחץ? אני לא יודע למה פסח נחשב לחג לחוץ. איך אמרנו? אנשי אמונה הם תמיד בשמחה ותמיד בשליטה. אדם לא צריך לקבל עצמו עול יותר ממה שהוא יכול, וזה יצר הרע שהוא לא עושה את חג הפסח לחוץ. זה לא יצר הטוב, זה הוא מתערבב בזה. כאילו אין חובה לעשות, לעבוד למעלה מהכוחות, צריך לנקות, לא צריך לזלזל, אבל גם לא צריך להפריז ולחפש חומרות שמעצבנות את המחמיר. אם אדם נהנה מזה, יחמיר כמה שהוא רוצה. הוא עושה את זה בשמחה, ויש לו גם את הזמן ואת היכולות, יחמיר כמה שהוא רוצה. כמובן צריך להחמיר בטעם, אבל אם יש מקום לזהירות עוד יותר, עוד יותר ועוד יותר, מה טוב. אבל בתנאי שזה לא מעצבן אותו, והוא לא כועס אחר כך על השולחן ערוך ועל התורה ועל המצוות. אם הוא חושב למה הכניס אותי לחומרות כאלה, אז הוא עושה עבירה במקום אל יחמיר ואל יכעס. ואל יגיד שהתורה שהחכמים לא התחשבו בכוחות של בן אדם ועשו חומרות וחומרות וחומרות. אם הוא במצב כזה, אז שהוא לא יחמיר, ובסך הכל מה שהוא צריך לעשות, לדאוג שלא יהיה לו חמץ בפסח, ובשביל שלא יהיה חמץ בפסח, לא צריך כל כך הרבה לטרוח ולעמול. ובפרט בתקופתנו, שיש כל כך הרבה אמצעים שמקילים על האדם. באמת צריך לצאת מהדבנות הזאת. אני כל שנה צריך לדבר על זה בשבת הגדול, שיש רבנים שבגלל זה שיש מדי חומרות, הם אומרים לא להחמיר, לא להחמיר, לא להחמיר, בחצי שעה אפשר לנקות את המטבח, וכל מיני דברים שהם לא ריאליים, הם לא מציאותיים. ויש אנשים שהולכים אחרי זה, כי הרב אמר, זה אסור לא ללכת לקיצוניות הזאת, ולא ללכת לקיצוניות הזאת. צריך באופן נורמלי להשתדל ש... להיזהר שלא יהיה חמץ בפסח. כל מה שפירורים שהם לא, שהם מבוטלים ועומדים, אז לא צריך להיות בלחץ, חוץ מאשר אם הם נמצאים, חוץ מאשר לנקות את כלי האוכל ואת המקומות שאוכלים, שם צריך להיות באמת נקי מאוד מאוד, שלא יהיה אפילו כלשהו. אבל חוץ מזה, וזה לא כל כך הרבה עבודה, חוץ מזה, לנקות את האבק, יש מתירים לנקות את זה גם לקראת חג השבועות. חג מאוד חשוב, זה חג מתן תורה. אפשר חלק מהדברים לדחות לחג השבועות, חלק מהדברים לדחות לסוכות. בפסח צריך שלא יהיה חמץ, זה מה שכתוב. וזה לא כל כך, לא כל כך נורא. וצריך, כמו שאמרתי, צריך ללכת בין פול אחד לפי כוחותיו. ולא יותר מהכוחות שלו. ואם אדם חושב שאין לו כוחות, יתייעץ עם רב, מה כן לעשות, מה לא לעשות, ויעשה מה שצריך לעשות ומה שלא צריך לעשות, הוא לא יעשה. למשל את התנורים, שלא משתמשים בהם. צריך לנקות באופן רגיל, ולא לחפש ולחטט 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 ולשפשף ולמרק, ודקות כלי החמץ שלא משתמשים בהם, לנקות כמו שמנקים באופן רגיל, ולשים אותם בתוך כלי החמץ. מי שיש לו, אצלנו אין בעיה כזאת, כי אצלנו הכלים נקיים, כמו לפסח כל השנה, אז אנחנו, אני לא מכיר את הבעיה הזאת, אבל יש אנשים שאוספים שם את השומנים כל השנה, ובערב פסח, ההזדמנות לנקות. תעשו את זה אחרי פסח, או תעשו את זה לקראת פורים, או פורים גם לוחץ, כן? תעשו את זה לקראת ט"ו בשבט. לא צריכים, אבל כל פנים, כלי החמץ, צריך לנקות אותם באופן רגיל, לשים אותם, לסגור אותם, ולא להשתמש, לשפשף את כל השומנים ואת כל הדברים האלה. שחלק מהדברים, אנשים עושים את זה פשוט כדי פעם לנקות את הכלי, פעם בשנה. אבל זה לא קשור עם פסח. זה קשור עם תוכנית ניקיון חד שנתית, שאפשר לעשות את זה בהזדמנות אחרת. ככה שבאמת אני מאוד מאוד, זה יצר הרע שהוא גורם לאנשים שיהיו לחוצים, ואחר כך הם כועסים, וקשה להם פסח, ובסוף הם לא שמחים בפסח, זה לא טוב. אנחנו ממשיכים השאלה הבאה, מה יעשה אדם הנוהג כהרמה שלא לומר תלל בתפילת ליל פסח? הוא מתפלל במניין בו אומרים, יגיד, הרב קוק היה הולך לבית, הרב קוק הוא ליטאי, הוא היה הולך בערב פסח לבית הכנסת של חב"ד, נדמה לי, כדי להגיד הלל יחד עם הציבור. אז אם כל הציבור אומר, ישמח שהציבור אומר, יגיד אותם יחד. עם ברכה, כמו כולם, כן. השאלת היין. הרב אמר בשיעורים שיש עניין ביין. יום משמח. אנחנו רואים שלאנשים רבים זה לא עושה טוב. זה כבר כתוב בשולחן ערוך. וזה עלול דווקא לפגוע באמירת הסדר כהלכתו. אם נעלו את היין במים מצנבים, זה יגרום לאיבוד השכרות. אני לא מבין איך אנשים לא מבינים שמשהו, אם הפסוק אומר יין ישמח ירבה ואנוש, אז הוא משמח. מה, חולקים על הפסוק? אני לא מבין את הדבר הזה. אני, מה שכתוב בשולחן ערוך, שזה טעים, אז זה טעים לי. אצלי הנפש עובדת כמו שולחן ערוך. מה ששולחן ערוך אומר, טעים, יין משמח, אני שותה יין, יהיה שמח. כתוב שמשמח, מה זה אני... זה באופן טבעי. ויש דברים שאני זוכר, אני אספר לכם באופן אישי. יש אנשים רגישים לראות, הייתי לפני כמה חודש בברית מילה, אז האבא שהיה כל כך רגיש לראות את הברית, כמעט התעלף. פתאום אני רואה אותו מתרחק, 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 הוא מרגיש, לא יכול לראות את זה. אני גם כן לא יכולתי לראות ברית עד שנולד לי בן. נולד לי בן, זה מצווה. יכול לראות, אין בעיה בכלל. כתוב לעשות מצווה, אז אחרי מלחמת יום הכיפורים. אז גיסו אותי להיות בתקופה מסוימת יקב, קוראים לזה חברה קדישה של הרבנות הצבאית. היו הרבה הרוגים וזה, והחליטו שצריכים להגדיל את היחידות. הייתי ברבנות הצבאית, אבל בני הישיבה בדרך כלל הם לא היו משרתים במילואים, רק רשומים ברבנות חוץ ממבצע פסח. אז גייסו אותי, והביאו אותי לתל השומר, וכל יום הביאו לשם הרוגים. שהיו צריכים לעשות להם לוויות. זה סיפור שנמשך כך חודשים רבים. ואמרו לי, תיכנס לראות. אמרתי, אני לא יכול. לא יכול לראות. ואז אמרו שעומדים לעשות חיפושים בשטח של המצרים. הם קיבלו אישור כדי לחפש את החללים. מי מוכן ללכת? הרמתי יד. שאלו אותי, המפקדים שאלו אותי, אתה אמרת שאתה לא יכול לראות. אמרתי להם, אם לא חייבים לראות, אני לא יכול. אם צריך, אני יכול. אז צריך לשתות יין. אבל באמת, מי שמרגיש... אז ימזוג את זה בצורה סבירה, שיהיה קצת... בכל זאת יין, גדר של יין, ולא בצורה חריפה. אבל זה הגדר של יין המשמח, זה מה שבעצם תקנו חכמים. אם אדם מנוס, אז הוא לא עושה תקנות חכמים, מה לעשות? אבל הוא צריך אז לשלם בשמחה כפל כפליים. להיות שמח, שמח, הרבה, שמחה גדולה. כי זה המטרה של השתייה. בכלל, אתם צריכים לדעת, ליל הסדר זה לא, יש שם אנשים באים עם תוכניות, ללמוד, להעמיק, להתבונן, אחר כך באים במשפחה, יש ילדים קטנים, מפריעים, מה נשתנה, וזה מתבייש, וזה לא אומר, ואיפה כל העיון וכל ההתבוננות, וקורבן פסח וכל החידושים, לא צריך לבוא, צריך עניין נור של ליל הסדר, להיות בשמחה ולהודות מאוד מאוד לריבונו של עולם. מי שנהנה מרב חיים טוב, אז הוא יכול לעסוק בזה גם כן. אבל זה בתוך בסדר המשפחה, אז אדם צריך להתרכז בעצמו, לא להיות, לא לבוא עם תוכניות בסוף הן לא מתקיימות, מפני שיש כל מיני הפרעות, והקטנים מושכים ככה, וצריכים להזדרז לאכילה וכו' וכו'. לבוא עם נפש פתוחה, שמחים, הזדרזו, הזדרזו, אז בסעודה נרחיב, אם לא בסעודה, אז אחרי כן, ולא להיות בלחץ במסגרת המשפחה, לא תמיד ניתן לעשות בדיוק מה שרוצים. אבל להיות בשמחה, להיות בשמחה ולהודות לריבונו של עולם, זה התוכן של הלילה הזה, לספר ביציאת מצרים, ו... להודות. חכם, חכם זה נמצא בפרשת והתחנן. והוא שואל, מה העדות החוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? מה עונים לו? עבדים היינו פרעה במצרים, יוצאים להשם אלוקינו משם ביד חזקה וזו נטויה. הוא שואל, מה העדות? רוצה לשמוע דברים מיוניים. אומרים לו, שמע, עכשיו צריכים לספר ביציאת מצרים, עבדים, היינו פרעה במצרים, יוצאים, ככה זה התורה מספרת. בהגדה של פסח, התשובה היא, אף אתה אמור לו, כלכות הפסח, אין מפטירים אחר הפסח אף יקומן. אבל בתורה כתוב, מה שונים לו, עבדים, היינו פרעה במצרים, ויוצאים להשם אלוקינו מיד שם, יד חזקה.
אם אדם לא עושה לו טוב יין, אז יש עניין
שידחק
את עצמו ממש
בשתי
יין,
אז
זה יעשה לו רע, קשה לו לשתות יין.
נו, כבר התייחסתי לזה. השולחן ערוך אומר, ידחוק את עצמו. הוא שונא יין, ידחוק את עצמו. זה השולחן ערוך אומר, לא אני אומר.
אז אם העניין של לשתות יין זה שמחה, אז מה העניין לדחוק את עצמו?
כן, אתה שואל על השולחן ערוך. לדחוק את עצמו להיות בשמחה. וואי, הנה בדיוק עניתי לפני שראיתי את השאלה הזאת. אני מגיע לליל הסדר מלא בהתלהבות וקדושה שהגיעה מהישיבה. הרבה משפחתי אינם שותפים לתחושות האלו, ואני לא מצליח לראות את גודלו של הסדר, מה לעשות. לזה אני התכוונתי. להיות בפנים, לא לצפות מאחרים. בפנים, להיות מלא שמחה, מלא הודעה לריבונו של עולם. ולא לרצות שכולם יתאימו את עצמם לגובה שאתה, לתחושות הגדולות שאתה מרגיש. תחיה עם עצמך בשמחה הגדולה מאוד, ואם אפשר, שהיא תתרחב גם על שדר בני המשפחה, מה טוב. אבל זה מאוד מורכב, כמו שאני אמרתי. הבעיה היא לא כולם בני ישיבה, לא כל המשפחות, וחלק כן וחלק לא, ולפעמים זה מורכב. אז אדם לא צריך לבוא עם ציפיות מאחרים, ציפיות מעצמו. לעשות שהוא יהיה טוב לו והוא יהיה שמח. והוא יתרומם. ואם הוא יכול גם לגרום, בעיקר לשיר, לשיר, להודות, לרקוד, לא דווקא לדבר דברי תורה עמוקים. אם יש איזה דברים ככה שמתאימים לבני המשפחה, מה טוב להגיד אותם. אז הנה כאן עוד שאלה, עוד פעם על היין, אני רואה שזה חוזר הרבה פעמים. אז אני אומר לימול יין במיץ ענבים, וזהו, לא לעשות מלחמות על זה. מה?
זה בסדר יין לבן?
אם זה טעים?
לא, 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 זה בסדר.
מה?
זה טעים, זה טעים.
כתוב שיהיה אדום, אבל לא חייבים דווקא אדום, העיקר שיהיה טעים. איך מתנהלים בצורה נכונה בחופש? מצד אחד, אני חושב שאני אכן צריך התעוררות. טיולים וכדומה. צד שני, בבית יש הסחות דעת, ואני מתקשה ללמוד ומתגעגע לאווירת הלימוד החזקה בישיבה. הכי טוב, להתגעגע לאווירת הלימוד בישיבה. אז זה מצוין. טוב, ברור שבין הזמנים נועד להתעוררות. וזה טוב מאוד לעשות טיולים, להיות ביחד, לא להיות לבד, כי לבד לפעמים לא שומרים על הגובה. אבל ביחד, וטיולים, להיות עסוק, כל הזמן עסוק, לעזור בבית, או לעשות דברים אחרים, או ללמוד כמובן. וללמוד צריך להשתדל, להתאמץ ללמוד, אני לא אומר כל היום, כי זה באמת עניינו של בן הזמן, אני אמר, קודם שישבנו כאן בסיום, אז אמרתי לרמים, שמה דעתכם, יש לי מחשבה שכל שנה נוסיף יום אחד, לתוך חודש ניסן, עד שנגיע למדרגה של רבי עקיבא, שלמדו עד ליל הסדר. שרק בשעות הצהריים הוא היה אומר, נקום, פעמיים בשנה הוא היה אומר, נפסיק את הלימוד. זאת אומרת, יום שישי למדו עד הדלקת נרות. ככה היה כל השנה, כי הם חיינו. לא יכולו להפסיק ללמוד, זה פשוט... אי אפשר, זה כמו לקחת, להוציא את הדג מהמים, זה לא, הוא לא יכול, אי אפשר לנשום בלי התורה. רק בערב פסח הוא היה אומר להקדים קצת לקום, בשביל התינוקות, וגם בערב יום כיפור בשביל סעודה מפסקת, קצת מוקדם יותר. חוץ מזה, כל הזמן שחו בתוך הים התלמוד. סללו, שחו, שתו, עשו חיים. לא הפסיקו ללמוד כל הזמן. אז אני אמרתי, כל יום נתקדם, נגיע עד ליל הסדר. מה אתם אומרים? נכפה את הרמים. מה? אנחנו הוספנו יומיים, וגם בסוף אנחנו לא יכולים, לא יכול מראש חודש, תלמוד לומר ביום ההוא. יום רביעי, קצת לפני ראש חודש, כדי שבראש חודש אנחנו כבר נהיה בתנופה של הלימוד, ולא אז להתחיל לעשות את ההכנות. מה גם שיום העצמאות הוא ביום חמישי, אם יבואו ביום ראשון, יום רביעי כבר ערב יום העצמאות, צריך ביום ראשון בבוקר, כולם כבר מיום חמישי, כבר להיות בתוך הלימוד, ובעזרת השם להתחיל שבוע של לימוד, שלא יום עצמאות, כאילו, יעצור את ההתחלה של הלימוד. אני גם אומר, לא נעים לי, אני יודעים, אני חסיד של אלעזר שטרן. הוא אומר, יש 70 ימי חופש לבחורי ישיבות. בצבא אין חופש כזה. מה שהתלמידים הישיבות נדחית להם זה בגלל שהם עסוקים בלימוד. אז שיהיו עסוקים בלימוד. מה זה החופשים הגדולים האלו? לא מבין את זה. הצבא יוצאים ליומיים פה, ליומיים שם, לשבוע רגילה. מה זה עשרות הימים האלה של חופש? הוא צודק. משרד האוצר אומר שצריך לעשות ביקורות בישיבה. אז יש ראשי ישיבות, ימרמרו, מה, מפקחים עליהם, מרגיחים עליהם. אומר, אתה אמר, שיבואו כל שבוע, מה אכפת לי? כל שבוע שיבואו ויראו שכל התלמידים נמצאים. בישיבה שלנו, אני מקווה שזה יהיה בסדר. אם לא יהיה, אז הם יכריחו אותנו, משרד האוצר. חבל שלפיד לא ממשיך, היה עושה ביקורות. עושה ביקורות, היה מכריח אותם את כולם ללמוד. כי באמת, התחייה מהצבא, שם מתאמצים, לפעמים מתייגים ועוברים אימון, ואימון מקדם וכו' וכו'. בחורי הישיבה הם מבלים, זה לא הסדר. צריך לשקוט. טוב, אני כאן, יש כאן חלוקה לנושאים. שאלו אותי שם בבני צבי, אם תלמיד טוב לו בישיבה, אבל לא מזדהה בעניינים הפוליטיים עם הישיבה. אמרתי, איזה פוליטיקה בישיבה, על מה אתם מדברים? יש בישיבה פוליטיקה? בישיבה יש דרך, אמונה, השקפת עולם, מה שייך לפוליטיקה. בישיבה לא עוסקים בפוליטיקה. אז אם מישהו לא מזדהה עם הדרך האמונית של הישיבה, אז אם אדם, אמנם אנחנו לא זוכים כך שלהיות כמהלך השם צבאות, שלמדו תורה מפיו, ואם לא, אז לא ילמדו תורה מפיו, אבל צריך להשתדל בכל זאת שיש אמון ברמים, בישיבה, בכיוון, ואז מתגדלים ועולים במעלות הקודש, אם אדם חצוי ופה טוב לו בלימוד, פה טוב לו בחברה, פה טוב לו ככה, פה טוב לו ככה, צריך לאחד את כל ההרגשות האלה. אני פה, אז אני כולי כהן ואני קיבלתי את הדרך. אם רוצה דרך אחרת, אלך דרך אחרת. אבל בכל מקום להיות שלם עם עם המקום, ואז הוא מתעלה ומתקדם וטוב לו, וגם טוב בישיבה, כי אם ככה בישיבה מושל ככה וכאן בישיבה מושל ככה, אז זה ויכוחים בחדר אוכל ומתחים, זה לא טוב, זה לא בריא. יש מקום לחילוקי דעות, אבל למה לעשות את זה בתוך אותה חבורה? פעם לפעם נפגשים עם החבר'ה מישיבות אחרות, מתווכחים. גם אני לא חסיד של ויכוחים בכלל, חסיד של הסברות. לא להתווכח. כל אחד יגיד את עמדתו, והוא שיש שתי גישות, יש מקום לשתי גישות. במוצאי שבת האחרון, הרב דיבר על קידוש החומר. מהו האיזון הנכון בכל הנוגע לדרגות שונות בחיים? איך לנהוג נכון, איך נכון לנהוג כאשר אדם אוכל, שומע מוזיקה וכדומה? טוב, אנחנו תמיד מדברים על השאיפות, על המטרות, על היעד. לא שבבת אחת אפשר להגיע לשלמות, שכמו שהפסוק אומר, בכל דרכיך דאהו, והוא יאשר אורחותיך. יש לי עוד. תודה רבה. זה השאיפה. זאת המגמה שאנחנו מציבים לעצמנו, שבעזרת השם, רוצים להגיע לכך שכל מעשינו יהיה לשם שמיים. שיגיעו מעשינו למעשה אבותינו אברהם, יצחק ויעקב. שנהיה במדרגה הכי שלמה שאפשר. השאיפה היא גבוה, 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 כמה שאפשר יותר. הדרך לא בבת אחת מגיעים, זה בהדרגה, אבל אנחנו מציבים יעד לאן אנחנו רוצים להגיע. מגיע שכל מעשיך יהיו לשם שמיים. שנתרגל באמת שכל המעשים שאנחנו עושים, עושים לשם שמיים. אוכלים לשם שמיים. מטיילים לשם שמיים. נחים לשם שמיים. מרגישים צורך לנוח, נחים לשם שמיים. כל מעשינו יהיו לשם שמיים, מתבררים לפי שמיים, שומעים שירים לשם שמיים. זאת המטרה. וצריך כל הזמן להתקדם אליה. לא, זה ולא בבת אחת מגיעים לזה, רוצים לזה, אבל כששומעים שירים, לא תמיד זוכרים שכוונתי עכשיו באמת להתאמרר וכו' וכו'. אוהבים לשמוע, אוהבים לטייל וכו' וכו'. אבל המהלך הוא צריך להיות מכוון לזה. ומותר לאדם לעשות כל דבר שהוא חושב שזה יועיל לו. אם לנוח, אם לטייל, אם לעשות ספורט, אם לעשות התעמלות. כמובן שצריך לשקול נכון, ולפעמים צריך להתייעץ אם אדם באמת שקל את דבריו נכון, ואולי האיזון הופר, הוא מגזים בספורט, ומכוון לשם שמיים, אבל אולי הוא קצת מגזים, כן? ואני ארצה ממנו ספורטאי בסוף. זה לא דבר רע, אבל בכל זאת... תיאדם בתורה זה העיקר. האם יש מקום לתרבות פנאי? טוב, אני עניתי על זה. כל מעשיך לשום שמיים. מה זה תרבות פנאי? שירים, ספרים, סרטים? בכלל, אין פנאי. אז אין מקום לתרבות פנאי. יש תמיד מה לעשות. מה זאת אומרת תרבות פנאי? אדם שעובד, אז אחר כך יש לו זמן פנוי, אז הוא שואל מה לעשות. וכיוון שבזמן האחרון, זאת אומרת, בשנים, לאט לאט, צריכים לעבוד פחות, ויותר זמן פנוי יש. פעם היו אנשים עובדים מבוקר עד ערב, ואחרי הערב, אחר כך נתמעט הזמן, אז עומדים 8 שעות ביום בממוצע. עכשיו כבר עובדים רק 5 ימים בשבוע. יום שישי הרבה הם כבר... רוב האנשים לא עובדים, עוד מעט עוד יום אחד בשבוע לא יצטרכו לעבוד, כי הכל משתכלל והמכונות עושות את במקומנו את העבודה. ואז נשאר המון זמן, ואז יש עכשיו פלקולטות לטיפול בבעיית הפנאי, שיש יותר מידה הפנאי ולא יודעים מה לעשות. וכל זה בעצם תהליכים אלוקיים להגיע לימים, מה זה, מה שדיברו חכמים על לימוד המשיח, שאדם יוכל לעסוק כל הזמן בלימוד. 10% מהאוכלוסייה יצטרכו לעבוד, והשאר יהיו פנויים, יוכלו לעסוק כל לעלות בקודש, לעלות במדרגות הקודש, ממדרגה למדרגה, לחיות חיים רוחניים, חיים אמוניים. ההתעסקות החומרית היא הולכת ומצמצמת, עבודת הפיזית, הגשמית היא ממש מתמעטת והולכת. ואדם, כל החיים הם נהיים יותר רוחניים, יותר מופשטים. וזה בעצם התהליך שחזל דיברו על זה. כן? חזל דיברו על זה שגם הזכרנו פעם, שלעתיד לבוא מצוות בתהילות. אולי הם התכוונו באופן כזה שהכל יהיה אוטומטי. אז בשבת היה הכל בסדר. אפשר יהיה לנסוע במכונית, כי זה כבר כיוונת את זה מאתמול, וזה הכל אתה יכול לעשות, יותר הכל יכול לא לעשות, זאת אומרת, אבל הכל נעשה, כן? ויש כבר היום רבנים שאומרים שלא צריך להתיר הכל הדברים האוטומטיים, כי אז נאבד את האופי של השבת. זה מלחמה בתחנות רוח. החיים מתקדמים, ואנחנו נהיים יותר רוחנים, יותר רוחנים, והאופי של השבת לא התבטא בזה שזה אסור וזה אסור וזה אסור, אלא בהרוממות הרוחנית. אז הפנאי שמתרבה זה בשביל לפנות לנו את הזמנים כדי להכניס תכנים של קודש. אבל אם אדם שואל אם מותר, אם זה נכון שאדם ירחיב את השכלתו במשכלה יותר רחבה ולהכיר יותר את הספרות, מוזיקה, שאר אומנויות וכדומה. שוב פעם, המגמה צריכה להיות כל מעשיך יהיו לשם שמיים. ויש מקום באמת להרחיב את ה... ואז גם זה נותן, זה לא מגביל כל מעשיך יהיו לשם שמיים, הכל אתה מצמצם לשם שמיים. כל אתה מרחיב לשם שמיים, כן? אתה נותן טעם בכל מעשה שאתה עושה, טעם של קודש. אתה קורא ספרות רחבה, אבל אתה רואה איך שרעיונות יפים, ואתה יודע שהכל בעצם, מאיפה יש שכל? מאיפה יש כישרונות? מאיפה מופיעים כל הדברים האלה? זה הכל שפע אלוקי. זה הכל, הכל אור השם. אם מישהו מפתח איזה אומנות, ציור מאוד מאוד מפותחת, מאיפה יש לו את הכוחות האלה? זה לא הופעה אלוקית? אז כשאתה אומר כל מעשה חיינו של שמיים, לא, לא צמצמת את השאיפות, הגדלת אותן. כי השם שמיים מתרחב ומתרחב ומתרחב. אז יש מקום, יכול אדם לעסוק באומנות ולפתח כל מיני אמצעי כלים כאלה של הבאות עמוקות, זה יכול להיות בציור, זה יכול להיות בפיסול, אולי דמויות זה קצת בעייתי, אבל בכל מיני תחומים של אמנות, של סירה, של מוזיקה, של כתיבה, אמניות שונות. והם כולם הופעות בעצם של רוחב גדול מאוד של רעיונות וכוחות של ריבונו של עולם נותן לאדם. והוא מרגיש שהוא עובד את השם ככה. אדם לומד ומרחיב את השכלתו בידיעת במדעי הטבע, ורואה מה בו עשיך השם. מאוד למקום השירותיך, איזה פילי פלאים יש בטבע שהקדוש ברוך הוא ברא. יכול להיות אדם עוסק במדע וכולו מתקדש על ידי זה. לא שהוא צריך לשמור על עצמו שבערב הוא ילמד, אלא שהוא מרגיש שזה מרומם אותו. ואחר כך כמובן הולך גם לעסוק בתורה בעצמה. אבל כמו שאמרתי, כל מעשה חיים לשם שמיים לא מצמצם, אלא מרחיב, מעמיק, מגדיל, לראות שבעצם הכל מתחיל מהבלתי גבולי, מהגודל האלוקי הבלתי גבולי. וכל מה שאנחנו מרחיבים את ההופעות האלוקיות מופיעות בעולם, וכל מה שהטבע מתפתח, והחוכמה מתפתחת, הטכנולוגיה מתפתחת, זה הכל הופעות אלוקיות, זה הכל ריבונו של עולם. אין דמה חוץ משליטתו של הקדוש ברוך הוא. אז הבריאות הזאת של לשם שמיים היא לא צמצום, כן? לפחד לעסוק בזה, לעסוק בזה, אבל גודל של אמונה. נגדיל את האמונה, שהאמונה תהיה ממלא את הנפש. זה התפקיד של חג הפסח, חג האמונה. האם יש מקום להנהגת מנהגי חסידות פרטיים? תפילין במנחה, תני דיבור וכדומה. אם כן, איך האדם קובע לעצמו וכיצד יכול לדעת לאן הוא שייך? כשכתוב בהלכה, יראי שמיים יחמיר, או מצד החסידות להחמיר. האם זה שייך אלינו, מתי ניתן לדעת? טוב, שאלה חשובה. אדם צריך לשאוף באמת להתקדם ולעלות במעלות הקודש. אבל ראשית כל, יותר להדגיש את הפנימיות ופחות את החיצוניות. לא, זה לא חייב להיראות. לא להתחיל בחיצוניות. שאלו אותי שם בבני צבי, אם זה נכון לגדל זקן בגיל הזה. זקן ופאות. שאלה קשה. כי אם אדם בגיל צעיר מגדל ואחר כך פתאום הוא רואה שזה לא מתאים לו, אז הוא מרגיש ירידה. מצד שני, כעת ליבו מושך אותו להתנהג במידות של חסידות. הפנימיות היא העיקר. ואחר כך, וכמה שאפשר, התנאי הלכת עם אלוקיך. ואחר כך זה מתגלה בחוץ, אבל שהפנימיות תהיה היותר מודגשת. לכן, לעשות דברים שהם חריגים, שהציבור לא עושה אותם, להניח תפילין כל היום כשמגשימים את התלמידים, אני לא ממליץ. אני אומר שאני לא. זה לא הסדר. יש ישיבות ששם כולם מניחים תפילין כל היום כולם? זה דבר אחר. אבל להיות חריג בתוך במסגרת של שכולם לא עושים את זה, גם חריג לטובה, צריך זהירות אם זה, זה חיצוני. אפילו שהוא מרגיש שזה פנימי, אבל צריך זהירות. בתוך עמי אנוכי יושבת, להתקדם עם הציבור, להיות בפנים יותר ויותר ויותר כמה שאפשר, אבל לא להיות שונה. אני לא ממליץ להיות שונה. תעני דיבור לתלמידיך, תעני דיבור. הרב ציודה לא הסכים, לא אהב את זה, תעני דיבור. רב שלא אומרים מה שלא צריך וכן אומרים מה שכן צריך. ופעם בראש השנה, אז אחד התלמידים החליט לעשות תעני דיבור. כתוב ראש השנה, תעני דיבור. אחרי התפילה חיכינו לרב ציודה להגיד לו שבת שלום, והוא העריך בתפילה. אז הרב ציודה שואל את זה שהחליט להגיד תעני דיבור, הוא לא ידע. הוא שאל אותו, איפה פלוני? לא ראיתי את פלוני, הוא לא נמצא. אז הוא אמר, עשה תעני דיבור. הרב ציודה הרגיש שעשה תעני דיבור. איפה הוא? איפה הוא? הכריח אותו לדבר. אמר, צריך לדבר מה שצריך ולא לדבר מה שלא צריך. טוב, אבל זה באמת כוחות גדולים של אדם גדול שהוא שולט במילים שלו ומדבר מה שצריך ולא מדבר מה שלא צריך. אבל כך הוא רוצה שיהיו. שיהיו אנשים גדולים. שיש שליטה, שליטה. אבל אני חושב שגם הצד הזה של להיות אחר, לא כדאי. לא כדאי להיות אחר. כדאי להיות יותר טוב בדברים שלא בולטים. יותר שקידה, יותר ריכוז, ולא לא דברים חיצוניים. אבל אם מישהו מרגיש שבסדר, הוא כל פעם נסחף, והוא מחליט בסדר הזה, אני לא מדבר דברים בתהילים, בסדר, תבוא על הברכה. כשאנחנו היינו צעירים, בחורים צעירים, אז היה לי חברותה, כל תחלת סדר ערב פתחנו שולחן ערוך יורה דעה, הלכות תלמוד תורה, ולמדנו שם סעיף אחד. כתוב שמה שאין מסיחים בבית המדרש אלא בדברי תורה. ואפילו מי שנתעטש, אין אומרים לו לרפואה. זה סעיף אחד שם. כל התחלת סדר. אין נסיכים בבית המדרש אלא בדברי תורה, ואפילו מי שנתעטש, אין אומרים לרפואה. יש שם מחלוקת בין שח וטז, היום שלא כל כך מקפידים, כן נגיד לרפואה מי שנתעטש, או לא להגיד. אז לרפואה יש מחלוקת. חוץ מזה אין מחלוקת. אז זה עבד על כל הסדר. וככה, בלי תעני דיבור. עם סעיף כזה. אבל מי שמרגיש שזה, הוא לא יכול בלי זה, אז אני אומר, בסדר, סדר, בדברים כאלה, יש מקום להחזיק את עצמו, בלי נדר כמובן, לא לעשות נדרים. פעם אחת היה בעיה בישיבה, לא היה ספרו שיש שאלות על גבינה מסוימת שמכניסים בה חומרים, ויש בזה מהדרין ולא מהדרין, ובישיבה אולי לא חששו לדבר הזה בישיבת מרכז העם. אז בא רב אברום לסדר, ואז נאמרנו איתו, שמענו שיש בעיות עם הג'לטין, עם גבינה, ובישיבה אולי לא לקחו את החומרה הזאת. אז רב אברום אמר, אני מציע לכם ככה, קודם תהיו כמו הרב צבי יהודה והרב נוסן, ואחר כך תהיו יותר צדיקים. תתקדמו בקצב הנכון. לא תתחילו עם הגבינות. תתחילו עם כל המעלות שיש לרבנים פה בישיבה, ואחרי שתגיעו לכל המעלות שלהם, תמשיכו יותר, תחמירו עוד יותר. להתקדם בקצב בקצב הפנימי, לא להיות אחרים מכולם. איך הופכים את התפילה לעונג ולא לעול? כמו שחז"ל אומרים, אל תעשה את תפילתך קבע. אז שאלה נכונה. אני חושב שמה שאפשר לעשות זה ללמוד על התפילה, ועוד ללמוד, ועוד ללמוד, עד שהתפילה מבינים את התפקיד שלה, ואת הפעולה שהיא פועלת, ומאמינים בזה שהיא פועלת. וכשאדם מתפלל, הוא יודע שזה פועל לו על כל היום. אנחנו 3 פעמים ביום מתפללים, וכל פעם אנחנו מתקדמים. זה כמו שאדם צריך לאכול ביום פעמיים, 3, כן? אז ככה גם התפילה זה מין מזון כזה, שצריך אותו כל הזמן. בלעדיו זה חסר, צריך סייעתא דשמיא. אז זה צריך, אם התפילה היא עול, חייבים ללמוד על התפילה, להבין את עניינה, להבין את מה זה עמידה לפני השם, ועל ידי זה התפילה נהפכת לעונג ולמשתוקקים להתפלל. צריך להגיע לזה. להגיע לזה שאוהבים להתפלל, והתפילה מרוממת ומרגישים, עכשיו אני עומד לפני השכינה, אני עכשיו זוכה לדבר, לפנות, להיות קשור, להיות קרוב לריבונו של עולם. בכל פעם שאני מנסה לעבוד על מידותיי, אני מרגיש שזה כבד ומעיק עליי. איך עובדים על המידות בצורה נכונה? לא, קשה לי לענות על השאלה הזאת בלי קצת לחשוב בעצם מה הכוונה. מה זה עבודה, לעבוד על המידות? זה צריך להיות משהו פנימי, לא חיצוני. ענווה. אדם צריך להתבונן באופן הנכון. אם אדם מסתכל על המידות בצורה לא נכונה, זה קשה לו. אבל מסתכל על תיקון המידות בצורה נכונה, והוא מבין כמה זה טוב, כמה זה עושה לאדם טוב, זה לא צריך להכביד עליו. אם אדם מפתח טוב לב, הוא נהיה מאושר מזה שהוא עוזר לאחרים. זה יותר עושר מאשר לקבל. להיות שונא מתנות זה מעלה. שונא מתנות יחיה. לא אוהב לתת, יחיה עוד יותר, כפליים. כן? אדם, וכן שאר המידות, אני לא יודע, מידת הגבורה, מידת החסד, אלה מידות שאדם מבין את החשיבות שלהם ומתבונן במהות של המידות. לא מתבונן מידות במובן המעשי, עכשיו לא לעשות את זה או לא לעשות את זה, אלא לא לרצות. זה עניינם של המידות. שהלב יהיה, לב יהיה פונה אל הטוב, פונה אל הדברים הטובים, לא חפץ בדברים הלא טובים. מעשים זה יכול להיות קשה, אני רוצה לעשות את המעשים האלה, ואני קשה לי לעשות אותם. גם זה כמובן עבודה, אבל מידות זה משהו פנימי, לא מעשים, זה יותר משהו לפתח את ההתבוננות הזאת, לראות בעין טובה את אנשים, לא לחפש לבקר אותם. אם אתה מבקר אותם, מבקרים אותך. מי דסני הלך, לא תיעביד לחברך, זה שורש כל המידות. מה שאתה לא רוצה שיעשו לך, אל תעשה לאחרת. וכשאדם חושב על זה, אני לא רוצה שיעשו לי את זה, איך אני אעשה את זה לאחרים? ויתר כן, אתה תעשה לאחרים, יעשו לך. כי העולם נוהג מידה כנגד מידה. מה שאדם נוהג נוהג לא טוב, זה חוזר אליו בחזרה. עד כמה חשובה העמידה בקצב קיוט הישיבתי דף ליום? באמת זה לא חשוב, אפשר ללמוד שניים. לא חייבים להיות בקצב של הישיבה. אני נגד סדר, אני בעד לעבור אותו קדימה. זאת אומרת, המסגרת היא רק המינימום, היא לא המקסימום. לא לראות את המסגרת כמחייבת שיש. אין איסור ללמוד יותר מדף ביום בישיבה. יש, אין... ואני מצפצף על המסגרת. הם אומרים דף, אני אעשה להם דף וחצי. יאללה. אני חושב ש... אני מדבר על הרוב. יש כל מיני תלמידים, יש רמות שונות, ובאמת כל אחד צריך או בעצמו או להתייעץ עם הרם, מה הקצב המתאים לו, ולעמוד ב- לפי יכולתו, לא יותר ולא פחות. אבל הממוצע צריך להגיע לכך שהוא יודע ללמוד דף בסדר, ויודע אותו וזוכר אותו, ולדרוש מעצמו להגיע לזה, ואם דורש מעצמו הוא יגיע. כחודש, חודשיים, ארבעה חודשים, בסוף הוא יגיע, שהוא יכול ללמוד 20 דף, ובסוף 30 דף בחודש, וזה לא בשמיים, ויכול לעמוד בזה. וראיתי תלמידים לשעבר, שהיו חברותות לא יותר מוכשרים, כמו הממוצע, ברוך השם, הממוצע פה טוב, ושלמדו ב-30 דף בתוכנית של סאנס, וכל חודש היו הולכים להיבחן במבחנים ומצליחים. מקבלים 80, מקבלים 90, אבל מצליחים במבחנים. וזריקו מעמד כמה שנים ככה בלימוד הזה. 30 דף, לא 20 דף. ואנו לומדים את זה בחמישה סדרים במשך השעות. וחוזרים. לא הקצו לזה יותר זמן מסדר אחר הצהריים. פשוט אדם צריך להחליט, אני יכול. ואז מתברר שהוא באמת יכול. בהתחלה זה לא ילך לו. אבל עוד שבוע, עוד שבועיים, אני יכול להוציא מעצמי דף במשך סדר, סדר של 3 שעות. דף עם תוספות. צריך גם להיות חכם, לדעת על מה לעמוד, ודברים שפתאום הדברים מסתבכים, לוותר. אל תוותרו על 10 תוספות בפרק. מה קרה? אבל יש יותר יודעים היטב, לא מתעקשים להבין הכל, מתעקשים להגיע לכמות של הדפים, פה ושם אם יהיה כמה תוספות עם חסרים, לא קרה שום דבר. לא צריך לייצר אם יש איזה קושי, צריך לדעת לעקוף אותו. אם אדם דופק בקיר, רוצה לעשות חור, ואין קל ב... מעצור שם, מתעקש, מתעקש, רוצה לחתוך את הברזל, זה לא עובד. זזים הצידה ועושים את החור במקום השני, איפה שזה כן עובד. לא, שאלו פעם אחד כתב, ככה מספרים, שאחד כתב, הרגצ'ובר, שאלה שיש לו תוספות כזה, שהוא לא יכול, לא מבין אותו והוא לא יכול להתקדם. זה הרגצ'ובר שלח לו מקורות, המון תוספות. הוא מסתכל במקורות, מה התשובה לדבר הזה, הוא לא מבין. אחר כך הוא התבונן, ראה שהמשותף בכל התוספותים שהתוספותים נשארו בצריך עיון. זאת אומרת שהתוספות נשאר בצריך עיון, וואלה, ויש תוספות אחרי זה. הוא לא נעצר, כיוון שקשה לו, לא יכול להתקדם, אין דבר כזה. אין לך קושי, תעזב אותו. ניסית. לעבוד עם שכל. ללמוד עם שכל, לנצל את הזמן, לא להתעקש. לא לתת ליצר הרע להפריע להתקדמות. ואם אדם לומד עם שכל, אז הוא יכול בסדר להספיק המון. ולמצות את המקסימום שאפשר. אז אני לא חושב שהתוכנית הזאת היא תוכנית דרשנית. אני מאוד חולם שתהיה כבר קבוצה שלמדת 30 דף בחודש. יש בתוכנית סאס גם 70 דף. ובכל חודש רביעי חוזרים 210 דפים, חוזרים על 3 החודשים שלמדו 70, 70, 70, חוזרים על 210 דפים. אז מה? אז כנראה שזה גם אפשר, זה לא רק לגאונים. רוצים לעשות תוכנית פנימית שלנו, שלמה תלמידים עכשיו ילמדו זבחים או משהו כזה, ש... זה היה בעצם, לקחנו את זה מצד, זה את התוכנית. לקחנו את המינימום, ואני רוצה שנתקדם כבר השלב הבא. ה-20 דף זה מה שבתוכנית סנזה, גם כן יש תוכנית. יש תוכנית 30, יש תוכנית 70, יש תוכנית שולחן ערוך וכו'. אז אני אומר, אתם צריכים לדעת שיש לכם כוחות, ולא לזלזל בכוחות שלכם, ולדעת שבעצם, אם אתם תדרשו מעצמכם, אתם תגיעו במשך זמן לא רב ליכולות האלה. סיפרו לי שתלמידי, כשחלק מקבוצת התלמידים עברה מכפר הורי לירושלים, יחד עם הרב קילב, זיכרונו לברכה, הוא היה מורי ורבי, הרב יעקב קילב. אז הוא דרש מהתלמידים אחרי הצהריים ללמוד 40 דף. אני לא יודע אם זה היה עם תוספות. 40 דף בחודש. סדר אחרי הצהריים, 40 דף בחודש. ועשה מבחן לכל התלמידים. היה חסר מישהו שלא למד וחזר ויודע את זה היטב. ובבוקר, בשעה 9, הוא היה עומד עם השעון בדלת, והיה חסר למישהו לאחר. הוא היה חוטף צעקות כאלה. ראיתי פועלים בשעה 6 רצים לעבודה, ואתם ב-9 לא יכולים להגיע? בטלנים אני לא רוצה לגדל פה. אני מתבייש. היה צועק על התלמידים. לא היה מחרים, אף אחד לא היה מאחר. ולא אמרו, הוא מכביד עלינו, אהבו את זה. אמרו, הוא דורש, בצדק הוא דורש מאיתנו. מה דעתכם? אני רק לא יודע לצעוק כל כך. מה?
אדם לא יכול להספיק ולהבין כל כך הרבה.
אז לא, אז זה מה שאני רציתי להגיד. אז הבחורים סיפרו לי, מהקבוצה הזאת, זו הייתה קבוצה קצת יותר מבוגרת מני, ביניהם היה הרב ליאור, אנחנו רק עובר, קבוצה מבוגרת. הם אמרו, הוא דרש, מה אפשר לעשות? היינו מוכרחים לעמוד בזה והצלחנו. וידענו את 40 דף.
שאלה מה זה נקרא לדעת? אם האדם... כאילו, אדם יכול לדעת את מה שכתוב, אבל לא להבין את מה שכתוב.
לא, מה זאת אומרת? ללמוד בעיון אין לדבר סוף. אפשר ללמוד דף אחד חודש, אפשר ללמוד חודשיים. ועל כל נקודה לעמוד ולעיין ולהתבונן. השאלה, מה זה נקרא להבין? להבין מה שכתוב ולדעת מה שכתוב היטב, לדעת את הדברים, לדעת מה נפקמינה, מה מסתתר מאחורי זה, מה מקור הסברה של זה, זה באמת שייך ללימוד העיון. אבל לדעת את הכתוב ולהבין אותו, להבין מה, מה, מה כתוב, לא כמו טוקי, להבין את הסברה הבסיסית, זה ניתן. ולימוד הבקיאות יש לו ערך גדול מאוד. חז"ל בכלל אמרו לנו, קודם אס ואחר כך כתת. קודם תלמד, תקרא, תקרא מה שכתוב. ואחר כך תבין. והתכוונו קודם תלמד, זה מסכת שלמה, זה לא דף, ואחר כך תחזור. התכוונו הרבה. כי מה קורה? אנשים לומדים סוגיה, לומדים שורה אחת, שתיים, נהיה קשה, מתעמתקים, מתבוננים. שתי שורות אחרי זה יש תשובה. ופתאום הם מגלים את הדבר הזה שסתם הם עבדו בחינם. אני עכשיו לא נכנס בפרטים איך כדאי ללמוד. הרבה יועצים אמרו, קודם תקרא את התוספות מתחילה ועד סוף, בלי להבין כלום. רק לקרוא. בלי להבין. לא לעצור בשאלה. לקרוא את שאלה, לקרוא את התשובה, לקרוא את... עכשיו תחזור על זה ותלמד, ותראה שאתה תבין יותר טוב. אז כל אחד, אני לא נכנס עכשיו בפרטי עצות על הלימוד, כי באמת זה עצות שונות לכל אחד ואחד. אבל אדם צריך לדעת שיש לו הרבה יכולות, ויכול להספיק יותר אם הוא יתאמץ ואם ישתדל, ויאמין בעצמו בעיקר, יאמין. וגם כשלומדים צריכים לדעת מה אני הבנתי ומה אני לא הבנתי, ולהגדיר את הדברים, וזה נקרא שהוא הבין. זאת אומרת, אם אתה למדת בסוגיה ויש לך איזו נקודה לא מובנת, אם אתה יודע להגדיר מה לא מובן לך ומה כן מובן, אז הגעת למטרה. ויכול להיות שישארו דברים לא מובנים, אבל אתה מקדת, אתה בודדת את השאלה, ואתה יודע, זה נשאר לי קשה, זה קצת... ולא בגלל שזה קשה, אז הכל מטושטש. חלק אני הבנתי, חלק לא הבנתי. ואני יכול להמשיך הלאה. כי ניסיתי להבין וזה לא היה קל לי, אני ממשיך הלאה. אחר כך, פתאום חזרת בפעם השנייה, פתאום נהיה ברור. כל אחד צריך להמציא לעצמו איך הוא מנצל את הזמן ומוצא את הכוחות שלו הכי טוב שאפשר, וזה שונה בין אחד לשני. לכן אני אומר, אני לא אומר עצות מפורטות, כי זה באמת שונה. כל אחד צריך לסלול לו את המסלול שלו, ואז הוא יכול להגיע לתוצאות רבות ומבורכות. בישיבת רבי סזלמן ממלצר, הוא היה תלמיד בישיבת ולוז'י. הוא היה אחר כך ראש ישיבה גדול, עלה לארץ ישראל, והיה כתב ספר אבן האזל, ספר עיון, הוא היה מתלמידים של רב חיים מבריסק, מהתלמידים המובהקים של רב חיים מבריסק, היה נחשב מגדולי התורה. אז הוא אמר, מיכל שולני מלי כתב ספר עליו, אז הוא אמר ככה, בוולוז'ין היו תלמידים שהיו לומדים רק בקיאות. והיו תלמידים שלמדו רק עיון. והיו תלמידים ששילבו עיון ובקיאות. אז הוא אמר ככה, מאלה שלמדו רק בקיאות לא יצאו גדולים. מאלה שלמדו רק עיון, בודדים יצאו גדולים, גדולים גדולים. אבל בודדי בודדי. ומאלה ששילבו עיון ובקיאות, יצאו רוב הגדולים. וזה כאן, השילוב הוא הגורם שאדם מתקדם בכמה מישורים, ואחד מפרה את השני, וככה באמת צומחים בצורה הכי נכונה והכי שלמה. מה השעה? 12. באיזה שעה מחר מתפללים? מה? כרגיל? אז התייחסתי לשאלה הזאת, איך להתייחס לשאלות שונות במהלך הלימוד, אם מתעכב עליהן. התעכב קצת, אבל אם אדם רואה, לפעמים מתווכחים, החברות המתווכחים, מתווכחים, וחוזרים על עצמם. זה לא מתקדם. אז צריכים לעצור ולהגיד, טוב, הבנו. אנחנו לא מתקדמים, ממשיכים ללמוד הלאה. ולא לעצור, לא לתת, לא לבזבז זמן. ללמוד באופן יעיל. למה הרב מגביל את היציאה לחתונות ל-25 אנשים? ולא מאפשר לכל מי שרוצה לצאת. אני חשבתי שהשאלה תהיה למה אני לא מגביל יותר. אנחנו, זה תקופת הלימוד, אנחנו בחיילים, חיילים בצבא, אבל לא ביחידה אורפית. אנחנו חיילים ביחידה כזאת שאין שחרורים שם. כי כל אחד נמצא בעמדת מפתח, שאם הוא עוזב אותה, יהיה סכנה, חלב, חלב ריק. אז אי אפשר להשתעבד, מי שרוצה לעשות חתונה שיבואו אליו, שיעשה בין הזמנים. עוד מעט לא יהיה בין הזמנים, דימרנו על זה, אבל בינתיים. אבל 25 אנשים זה המון. אבל אני אגיד לכם, יש לי שתי סיבות אני עושה את זה. לא רק סיבה הזאת של הנסיעות, שהיא סיבה עומדת בפני עצמה, שהישיבה מתרוקנת, אז זה מפריע גם לאלה שנשארים. שפתאום סדר ערב הוא חצי ריק זה מפריע. ולכן צריכים להתחשב אחד בשני. זה התפקיד של הישיבה, של היחד הזה, הוא נותן את הכוחות לכולם ללמוד. הדבר השני, זה קשה להורים. אם יבואו, כל מנה יולה. וזה מכביד על ההורים. ולכן, גם זה צריך לחשוב על הדבר הזה. אז מי שרוצה שיהיו הרבה תלמידים בחתונה שלו, שיתחתן באולמות כאן, איך קוראים לזה, בשער בנימין, 11 ו-10 וחצי, כל הישיבה הולך. לא כולם. יותר מ-25, כן. יבואו לשמח, שעה, יסמכו, יחזרו. צריכים לעשות איזה הסכם, מתחתנים רק בשער בנימין, או באולפנה, גם אפשר. יש שם גם כן מקום מספיק לעשות חתונות. ביום חמישי שם פנוי, אפשר להתחתן ביום חמישי באולפנה. אנחנו 5 דקות הולכים שם, שמחים, חוזרים ללמוד. גם חתן יהיה שמח, גם ההורים יהיו שמחים, זה יהיה חיסכון הרבה כסף. לכל הדדים יהיה טוב. פעם רצינו לעשות גזירות שחתונה מוציאים בה עד סכום מסוים. ואם לא, אם מפריזים בסכום הזה, אנחנו לא משתתפים. הרמים של הרבנים לא משתתפים. עשינו את זה איזו תקופה, וזה לא עבד כל כך טוב. אבל כי ההורים מאוד נלחצים. ובדרך כלל, ההורים שאין להם, הם הכי נלחצים, והם הכי מוציאים הרבה, ואחר כך נכנסים להמון חובות, ללא שום הצדקה. זה לא עושה את החתונה יותר שמחה, אם מוציאים יותר כסף. זה לא מוסיף שום דבר, חוץ מחובות וצער ועגמת נפש, איך לשלם אותם. אז אני בכל אופן ממליץ לכם, אתם, בעזרת השם כולכם, 2, 3, 4, כולם מתחתנים, 5 שנים, כולם... מתחתנים בעזרת השם. אז כל אחד ביתו בזמנו, לבקש מההורים לחסוך ולא להוציא הוצאות גדולות. וגם להורים שיש, להתחשב בזה שאין להם. שאם אתה עושה יקר, אז גם השני עושה יקר. להתחשב ולחסוך מאוד מאוד. כשאני התחתנתי, אמרתי לחותן שלי שאני רוצה חתונה פשוטה. הוא אומר לי, התפרצת לדלת פתוחה, גם אני רוצה, מה הבעיה? בחתונה שלי היו דגים ומרק פירות. לא בשר, לא תוספות, אף אחד לא התלונן. מה? זה עוד לא למדנו, אולי כן היה, אני כבר את הפחת הזה, לא זוכר, אני לא כל כך עסקתי בזה, אבל ממש, היה מאוד מצומצם. והיה בסדר גם. חתונה אחרת שעשיתי במשפחה, אז עשינו עוגות ושתייה לרוב הציבור, וב-10:30 סעודה מצומצמת למשפחה וקרובים. ולא הספיקו עוגות לכולם. אפילו ש... כי כל כך הרבה אנשים מגיעים, לא צפינו בדיוק. אבל אני חושב שאנשים יסתדרו עם זה. וצריך לדעת על מה מוצאים, על מה לא מוצאים. זאת חתונות בחיסכון, בצמצום. זה מוסיף לחתונה, לא גורע. האם במסגרת מצוות יישוב ארץ ישראל יש עניין לבנות בית לא חוקי, אף שכנראה ירס תוך זמן קצר? אני לא ממליץ לעשות את זה. באמת, בא אחד להתייעץ איתי בשעתו ממגרון. הייתה שם משפחה שהוא למד בישיבה שלנו כמה שנים, הוא הלך לגור במגרון, ואז הוא, משהו, אשתו, הוא ירשו ירושה, והם היו יכולים לרשות לעצמם לבנות בית. אמרתי, ומי ירס? אז יישאר אליהם. אמרתי להם, אני לא ממליץ. לא ממליץ לבנות בית שיש סכנה שהוא ירס. זה לא, לא, לא תורם לבניין הארץ. פעם, לא היא כל כך, הבנייה הייתה יותר ככה, הממשלה העלימה עין. ורצתה כאן שיבנו ובלי רשות, כי לא יכלה לתת רשות מצד אחד, ומצד שני רצה שיבנו בתים. זו הייתה מדיניות, והעלימה עין. היום זה המצב השתנה, ובית המשפט השתלט על המדינה. והוא מכתיב לממשלה מה לעשות, ומה הממשלה לא יכולה לעשות מבחינה חוקית, אבל הוא רוצה לעשות, לא, ובית המשפט לא נותן לעשות את זה. הבעיה של הממשלה היא בעיה מצד סיבות בינלאומיות, שלא יכולה לעשות את עצמה. ניתן לדוגמה עכשיו מה שהפרקליטות עשתה לממשלה. יש מחלקת התיישבות, שהתפקיד של מחלקת ההתיישבות הזה היה לאפשר בנייה בישע, דרכה להזרים כספים לבנייה בישע. המחלקה הזאת היא מעורבת עם כספים גם שמקבלים מחוץ לארץ, קרן קיימת וכו'. זה לא ממש החלטות ממשלתיות, וככה בונים הרבה בישע, לא רק בישע, בהרבה מקומות. אבל זה כאילו מוסתר, במגמה, מפני שלא רוצים שהדבר הזה יורר עדים והתנגדויות וכדומה. מה הפרקליטות אומרת? זה לא מסודר, צריך להיות הכל מסודר, ומתעלמת מהחשבונות הלאומיים שיש לנו, שאנחנו צריכים, יש דרכים, מצבים שאי אפשר לעשות את זה בצורה מסודרת. היא לא נותנת. השתלטה על הממשלה לחלוטין, ולכן היום לבנות בית, שהוא בוודאי יארס, כי הממשלה לא יכולה לעמוד נגד בית המשפט, אז אני לא מוצא טעם היום לעשות אותם המעשים שעשו לפני הרבה שנים. היום צריכים לשנות את החוקים, לשנות את בית המשפט, ורק בדרכים כאלה אנחנו נצליח.
יש טענה שאומרת שאם ההתעסקות היא ברובד של המאחזים, אז זה לא הולך למקומות רחוקים יותר.
מה?
אם ההתעסקות היא ברמה של הגבעות, של המאחזים,
הגבעות הם רוצים להיות קיר מגן למקומות האחרים, אז הם מתעסקים איתם. בסדר, הקימו אל, ירוסו אותו, למה לבנות בית והרוס? הם מתנגדים אותו דבר, לאוהל כמו לזה. בקריית ארבע עשו שם כמה סמרטוטים שמו, כל פעם באו לרוס את זה, ועוד פעם שמו את הסמרטוטים, עוד פעם מרות. וזה טוב שמעסיקים את הצבא, אבל למה לבנות ולהשקיע הרבה כספים? זה אותו דבר. טוב, יש כאן גם השאלות כמה שאני דוחה את תשובתי עליהן בינתיים, וגם השעה לא מאפשרת להרחיב את הדיבור. אז אני רוצה לברך את כולכם בחג שמח, חג מרומם, בעזרת השם, ושתצאו מהישיבה, אם תצאו על מנת להשפיע, אז ההגנה הכי טובה זה התקפה. אם אדם יוצא במטרה, אני לא עכשיו יוצא לנוח, יוצא להתעברר, כן להתעברר, אבל להתעברר באופן אחר, להתעברר עם עשייה. לא דווקא לומד 12 שעות ביום, אבל אני רוצה להשפיע על אחרים, על המשפחה. להשפיע זה לא דווקא לבוא לתפוס אותם בכוח ולהכריח אותם לעשות דברים, אלא להיות דוגמה אישית, שילמדו ממני. שאני לא יוצא מהישיבה, אני רוצה שתהיה לזה תוצאה. אם זה חברים, אם זה משפחה, אם זה... באופן כזה שאני, יש לי תפקיד ביציאה הזאת. אני בחופש בתפקיד. לא בתפקיד לימודי, אבל בתפקיד להשפיע. אבל להשפיע יכול להיות דוגמה אישית. אבל אני רוצה שזה שאני בא, זה יהיה תורם. כמה שאפשר. כל אחד במקום שהוא מוצא את האפשרות הזאת. שיהיה לנו, בעזרת השם, חודש טוב ומבורך, טיול, תלכו בזהירות, ושתבואו כולכם בריאים ושלמים, בעזרת השם יתברך, והנסיעות, כל הנהגים צריכים לנהוג בזהירות, ולהיות לארג'ים, לא לעשות תחרויות בכבישים, לא לעקוף איפה שיש קצת סיכון, לא לקחת סיכונים. אתם נכנסים לאוטו, אתם מתיישבים לקיים עכשיו מצוות עשה דאורייתא, ונשמרתם לנפשותיכם. אתם נוסעים כל הזמן עם המצווה הזאת. אנחנו עכשיו נוסעים בזהירות. בעיקר הנהגים החדשים. ונהגים חדשים זה שנתיים, שלוש, ארבע, זה גם נהגים חדשים, לא רק כמה חודשים אחרי זה. כי לאט לאט שהם... לוקחים כל עוד שלא נוסעים הרבה הרבה הרבה, אז הזהירות צריכה להיות כפולה ומכופלת. ולנסוע בזהירות, לעצור בהידורים לפני אנשים, לתת להם לעבור, במעבורי החצייה, להיות לארג'ים שיגידו, בחורי ישיבה, הם מנומסים, לא לחנות במקום שמצבן את האנשים ולהפריע, להתחשב. לנהוג באמת בצורה הכי, הכי טובה שאפשר, ולהשתדל באמת בזה להיות מצוינים, לא רק טובים, להיות מצוינים. זהו, ברכותיי, שהרואים שלכם יגידו, איזה יופי אתה של בנים יש לי, יש לנו, בעזרת השם.